בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזנים. אנחנו היום, שבוע שעבר אנחנו דיברנו על ניקוי רעלים.
גם דיברת על הצום.
נכון, על הצום, על ניקוי הרעלים, דרך הצום, תוכניות של צום. באמת קיבלתי הרבה פניות מאנשים לגבי, הרבה מאזינים, לגבי הכבד עצמו. כיצד אנחנו יכולים לטפל בכבד עצמו? ישנם הרבה אנשים שלעלינו, ולעליכם יש שהכבד הוא כבד שומני, יש בעיות של כבד. אז באמת היום אני אזכיר איך תומכים בכבד, ובנוסף, שגם קשור לכבד, זה כיצד לטפל באבנים של כיס מרה. אבני כיס מרה יש להמון אנשים שאפילו לא יודעים. עכשיו, הכבד הוא באמת תיבר מסובך ביותר. הוא מורכב באופן יוצא דופן. זאת אומרת שאיבר החשוב ביותר, כמעט, אפשר לומר שהוא החשוב ביותר בגוף. מבחינת תהליך חילוף החומרים, הבריאות והחיוניות של האדם נקבעות על ידי בריאות וחיוניות של הכבד. עד כדי כך, הכבד הוא יכול, בעצם התפקיד שלו הוא לנקות רעלים, הוא לשפר את כל המצב של האנרגיה, של הכוח. ישנם המון דברים שהכבד עושה. אני לא מכיר כמעט שיש טיפול ברפואה טבעית בלי שנותן יחס, בלי שהטיפול ייתן יחס גם לכבד. הרבה פעמים כשיש בעיה לאדם, זה מלווה גם עם חולשה מסוימת של הכבד, באיזה אופן כלשהו. ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים שצריך לטפל בבעיה מסוימת או במחלה מסוימת שאפילו לכאורה לא קשורה לכבד, שצריך גם לתת איזה יחס מסוים לכבד. בגלל זה יש גם הרבה, בכלל ברפואה הטבעית ובכלל גם בטבע, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל מיני חומרים שהם יעזרו לכבד. יש כל מיני תרכובות תזונתיות, צמחיות, שמונות את הנזק מהכבד. גם הסילוק של הכימיקלים שמזיקים. יש כל מיני חומרים שנקראים על פי הרפואה הטבעית או הרפואה בכלל, אבל ברפואה הטבעית, רק ברפואה הטבעית הם נמצאים, בגלל שתרופות לא יכולות לעשות את הפעולות האלו. קוראים לזה פעולות שהשם שלהם זה ליפוטרופים, שהם בעצם ההגדרה שלהם הם חומרים שמזרזים את הסילוק או מפחיתים את המשקעי השומן בכבד. כן, חומרים ליפוטרופים, או כל מיני צמחים וויטמינים, יותר נכון צמחים, שיש להם פעילות שהם חולגוגים וחולרטים צמחיים. לא צריך לזכור את הדברים האלו, אבל זה מעין משפחות של סוגים מסוימים שמעודדים הפרשה של מרה על ידי הכבד, משפרים את ההתכווצות של כיס המרה, שמגביר את הזרימה של בכיס המרה. כל הדברים האלו, התפקוד של הכבד והתפקוד של כיס המרה והאבנים בכיס מרה וכדומה, זה הכל אי נוח. זה הרבה פעמים ביחד, אם יש בעיה בכיס מרה, יש אבנים בכיס מרה, הרבה פעמים זה נובע מזה שיש בעיה בכבד. אז כן, אנשים מגיעים לטיפול קונבנציונלי, אומרים להם, יש לכם אבנים בכיס מרה, המרה שלכם מייצרת הרבה אבנים, ולכן אתם צריכים לעשות ניתוח ולקרות את הכיס המרה. וזו טעות, לא צריך לעשות את זה. צריך להזרים את הכל שם, לגרום לזה שהאבנים ייצאו. ודבר נוסף, על ידי זה, קודם כל לשפר את הדפקות של הכבד, שהכל יזרום מהכבד. הכבד והכיס מרה הם קשורים אחד בשני. הכבד מזרים מכיס המרה, הכיס המרה מזרים הלאה את חומצות המרה למערכת העיכול, והלאה עד שיוצא החוצה. ולכן אם הכבד הוא קצת חלש אפילו, הוא לא זורם כמו שצריך, הדברים לא זורמים בו כמו שצריך, יש בו חולשה מסוימת, זה גורם לדברים שיתקעו בכיס המרה, שהדברים לא יזרמו, ואז יש בעיה שיש אבנים בכיס מרה. לפני שאנחנו נדבר באמת על הצד החומרי, באמת מעניין לראות שיש קשר בין הראייה של הרפואה הסינית לראייה של הרפואה בכלל והרפואה הנטורופתית גם. הרבה חושבים שרפואה סינית זה כמו רפואה טבעית, כמו כל רפואה טבעית, זה קצת שונה. רפואה סינית זה רפואה סינית, רפואה טבעית נטורופתית ועוד תזונה וכדומה, או צמחים, זה הרבה פעמים לא לפי הראייה הסינית. אנחנו ברוך השם בקליניקה, אנחנו הרבה פעמים מקשרים ומשלבים את הראייה הסינית עם הראייה הקונבנציונלית והנטורופתית, מפני שזה אי אפשר הרבה פעמים שלא להסתכל על ידי השילוב הזה, מפני שלא מגיעים לטיפול השלם. כשאנחנו מסתכלים באמת על תפקודי הכבד בראייה הסינית והראייה הנטורופתית, הרפואה או ברפואה הקונבנציונלית, אפשר לראות דברים מעניינים. למשל, הרפואה הסינית רואה בכבד, היא קוראה לכבד הגנרל המתכנן. הוא כמו שר מלחמה, ככה הם מדמים את הכבד. וברפואה המערבית, כמו שאנחנו דיברנו לפני רגע, אנחנו יודעים שהכבד הוא מגן מהרעלים שלא יפגעו בגוף. כן, אז לפי הראייה הסינית, כמו שאמרנו, זה גנרל. כל דבר רע נכנס לגוף, אז הכבד הוא גנרל, הוא אומר לו, אתה תלך לכאן, אתה לכאן, או אחרי. דבר נוסף, הוא גם אחראי על סילוק שתאי דם מזדקנים. זה לפי הרפואה הקונבנציונלית, יודעים שהוא אחראי על סילוק תאי דם מזדקנים, שזה גם כמו תפקיד של גנרל. ועוד הוא מתאר, מסנן, משחרר או משאה הורמונים מסוימים, שגורמים לפחד או מתח, שלוקחים חלק בכל אופן בתפקוד בגוף, שגורם לפחד, מתח וכדומה. ממש לכבד יש שליטה, בין מנטלית, בין גופנית, גם נפשית. הדבר הזה, הכבד הוא גנרל. עכשיו, הראייה הסינית רואים שהכבד הוא אחרי הזרימה חלקה של צ'י. כן, יש ברפואה הסינית, מסתכלים על הכבד, אומרים או שהצ'י שלך תקוע, או שהוא זורם כמו שצריך. הרבה פעמים, כשהאדם הוא לא מרגיש טוב, אומרים הצ'י שלך תקוע, לפי הרפואה הסינית. מה הכוונה? אפשר לראות, באמת, לפי הרפואה הטבעית, או הרפואה בכלל הרפואה המערבית, שבאמת הכבד, יש גלוקוז שמאוחסן בכבד, בתור גליקוגן. ואז בעצם אם אין לנו מספיק גלוקוז בדם, אז יש עייפות, עצבנות, יש חולשה, כן? אז חולשה, זרימה חלקה של צ'י, אין זרימה חלקה של צ'י. אנחנו מסתכלים על זה שאין זרימה חלקה של הגליקוגן בגוף, מזה שאין תפקוד טוב של הכבד, וצריך לשפר את התפקוד של הכבד, שתהיה זרימה חלקה של צ'י, של אנרגיה. שאנחנו מסתכלים על אנרגיה, שזה בעצם הגלוקוז, הסוכר שעובר בדם. יש עוד ראייה בכלל ברפואה הסינית שאומרים שהכבד הוא מאזן את הרגשות, מצבי לחץ, התרגזויות, כעסים, פתולוגיות של הכבד זה כעסים גם. וגם לא ברפואה, אלא אפילו בספרי החסידות אנחנו רואים שיש קשר בין הכבד לכעסים וכדומה. ברפואה המערבית, איך אפשר להסביר את זה, שיש בעצם קשר בין הכבד לדברים האלו? ברפואה המערבית יש תנודות ברמת הסוכר בדם. הכבד אמרנו שיש שם את הגליקוגן, שזה אחראי, זה בעצם הסוכר שמתפרק לדם, ואז זה בעצם יכול לגרום למצב כזה שעליות וירידות של סוכרים, אנשים שיש להם נפילת סוכר לפעמים, נפילת סוכר שפתאום מרגישים חולשה גדולה וצריכים מתוק, הדבר הזה יכול להיות, הסיבה יכולה להיות מהכבד. דבר נוסף, אם הכבד הוא לא ינטרל את הרעלים כמו שצריך, אז זה יגרום להרגשות של כעסים, שזה רעל בפני עצמו, דרך אגב. עכשיו, ברפואה הסינית רואים שהכבד הוא מאחסן את הדם. כן? ברפואה המערבית יודעים שהכבד הוא אחראי על קרישת הדם, מאגר של דם. אבל דבר שמאוד מעניין, וזה דבר שיוסיף לכם הרבה, זה שהרפואה הסינית רואה, ואומרת שהכבד נפתח לעיניים. ככה כתוב בספר הרפואה הסינית. הכבד נפתח לעיניים. כשאנחנו מסתכלים על זה ברפואה המערבית, זה מעניין. מעניין לראות איך בעצם הכבד נפתח לעיניים. מה זה הכבד נפתח לעיניים? הסינים רואים שיש בעיה בכבד, ויש אדמומיות בעיניים, יש שחור מתחת לעיניים, יש דלקות עיניים, יש כל מיני בעיות בעיניים. ראייה חלשה, וכדומה. הבטא קרוטן, יש לנו בטא קרוטן שאנחנו צורכים אותו מבחוץ, והוא נהפך בכבד לויטמין A. ביחד עם חלבון שקוראים לו אופסין, הוא יוצר בעין חומר שקוראים לו רודוקסין, שאוכל על ראיית לילה. אז מעניין מאוד, אדם שבעצם יש לו בעיה בכבד, יכולה להיות לו בעיה של ראיית לילה, הוא לא יראה בלילה טוב, כי אור נכנס לרשתית, הוא מפרק את מולקולת הרודוקסין שאמרנו, ואז יוצר עוד חשמלי, ששלח אינפורמציה למוח, לא חשוב, זה מהלך ארוך, אבל צריך את הוויטמין A שיעזור פה. הוויטמין A, איך הוא יהיה פעיל כמו שצריך? חייב שהכבד יעבוד כמו שצריך, חייב שהבטא קרוטן הבטא קרוטן שאנחנו צורכים, שאנחנו אוכלים למשל גזר, זה לא יעזור לנו לעיניים אם יש בעיה בכבד, כי הבטא קרוטן נמצא בגזר, זה נכנס לגוף, זה עובר דרך הכבד, הכבד הופך את הבטא קרוטן לויטמין A, הויטמין A מגיע לעיניים, ואז הוא גורם לזה שתהיה ראיית לילה יותר טובה, ראיית לילה תלויה בויטמין A. עכשיו תצריכו ויטמין A, האם זה יעזור לראיית הלילה? לא, זה לא יעזור. מדוע? מפני שיש בעיה בכבד. צריך לטפל בכבד, ועל ידי זה בעצם הכבד נפתח לעיניים, כמו שאמרנו. עד כאן להשכלה כללית, אבל בואו נמשיך ונדבר קצת על כיס המרה. אנחנו הרי אמרנו שאנחנו רוצים לטפל בכיס מרה, בבנים של כיס מרה, אנחנו צריכים לשים לב לכבד, אז קודם כל, הכבד אנחנו נדבר עוד מעט כיצד אנחנו נטפל בדברים האלו. אבל כיס המרה צריך לדעת שיש שם כל מיני אבנים. יש אבנים שהם אבני קולסטרול, יש אבני סידן. בדרך כלל האבנים הן מעורבות, הן מכילות גם קולסטרול וגם סידן. וזה יכול לגרום לכל מיני תופעות. יש תופעה שקודם כל יש אנשים שיש להם בכלל אבנים בכיס מרה, ואני בכלל לא יודעים שיש להם אבנים בכיס מרה. אין להם שום תופעות, אבל אם הם ישימו לב טוב, יכול להיות שהם כן ישימו לב לתופעות. למשל, אחרי אוכל שומני, יכול להיות שתהיה נפיחות, שתהיה בחילה, תהיה אי נוחות אחרי ארוחה כבדה של מזון שומני. אבל ההבחנה הכי טובה זה על ידי אולטרסאונד. אולטרסאונד עושים בכיס המרה ובודקים ורואים שיש בעיה, שיש שם אבנים. מעניין שאצל נשים, יש בהרבה יותר אבנים בכיס מרה. מה הסיבה של אנשים יש יותר אבנים בכיס מרה? יש שני תיאוריות. יכול להיות שזה מפני שיש להם נטייה יותר לפתח, יש להם תחולת קולסטרול יותר במיץ המרה שלהם, אנשים, או בגלל שיש להם דיכוי של היצירה של חומצת המרה על ידי אסטרוגנים. הרי אסטרוגנים זה אלו הורמונים אנשיים, וזה גורם לדיכוי יצירה של חומצת מרה, ואז יש תקיעויות. אז אנחנו צריכים למנוע שתהיה שם בעיה. כיצד אנחנו נעשה את זה? מה הטיפול יהיה? אנחנו יותר קל למנוע אבני מרה מלגרום להם להיעלם. זה דבר שהוא ברור. ברגע שנוצרו אבני מרה, אנחנו חייבים אבל להימנע כמה שיותר ממאכלים שמחריפים את המצב. בדרך כלל זה דברים שהם שומנים, שומנים לא טובים, שומנים שהם מזוקקים, מטוגנים, כל מיני דברים כאלה מאוד בעייתיים לכבד, לכיס המרה. יש כל מיני חומרים שהם מזוקקים, שהם לא מכילים סיבים תזונתיים. ההשערה היום שהסיבה העיקרית לאבני מרה זה מזה שצורכים מאכלים בלי שלא מכילים סיבים תזונתיים. סיבים תזונתיים זה בין הדברים היותר מונים אבנים בכיס מרה. וממש מונים את הספיגה. יש בכלל, הסיבים הם גורמים למניעה של יצירת אבני מרה על ידי מהלך מאוד מעניין. הסיבים האלו, סיבים תזונתיים שנמצאים במאכלים בכלל, בירקות, פירות וגם בלחם מלא, כל הפחמות המלאות, זה מונע יצירה של אבני מרה על ידי הקטנת הספיגה של חומצה שקוראים לה חומצה דאוקסיקוחולית. החומצה הדאוקסיקוחולית הזאת היא בעצם נוצרת מחומצות מרה על ידי חיידקים שנמצאים במעי, ועל ידי הסיבים התזונתיים זה גורם לספיגה למשוך את החומצה הדאוקסיקוחולית ומוציא אותה החוצה. על ידי זה אין את החומצה הזאת שהיא גורמת לזה שיהיו אבני מרה, שיהיו אבני מרה בכיס המרה. אז לכן, מה צריך לעשות בכדי להקטין את אבני המרה ולטפל? קודם כל צריך להשתמש בסיבים תזונתיים. סיבים תזונתיים, אפשר את סיבים תזונתיים שהם מסיסים במים בעיקר, הם הכי טובים, שהם נמצאים בירקות ופירות, וגם בסובין במיוחד של שיבולת שואל. סובין של שיבולת שואל יכול לגרום ליציאות יותר טובות. יש גם את החומר שקוראים לו גאורגם. גאורגם זה גם סיב שמסיס במים, אותו אפשר להשיג בתי טבע, את הגאורגם, שהוא מאוד טוב לדברים האלו. יש בגבינות בכלל, אנשים שיש להם בעיה כזאת של אבנים בכיס מרה, יש בגבינה את הקזאין, את חלבון החלב. אז בחלב הקזאין יותר כדאי, הראו במחקרים אצל חיות שזה יצר אבני מרה, אז כדאי יותר להשתמש ביוגורט ולא במוצרי חלב באופן רגיל, אלא יותר ביוגורט וקוטג' וכדומה, כאלו דברים שהם עברו חומציות מסוימת. טוב, הדברים שהם יותר טובים לכיס המרה, לכבד, אמרנו שזה חומרים ליפוטרופיים, חולרטיים וכדומה, כל מיני דברים שהם עוזרים לכבד, לכיס המרה. החומר הראשון זה חומר שקוראים לו לציטין. חומר שקוראים לו לציטין, זה אפשר לקרוא בבתי טבע בעיקר, יש שם את זה באבקה, לוקחים את הלציטין, שתי כפות ביום, כף בוקר, כף ערב, או אפילו כף אחת ביום לתור מניעה, וזה מספיק, וזה עוזר מאוד טוב לאהוב במחקרים, שמה שהיה ריכוז נמוך של לציטין במיץ המרה, ואז זה גרם לזה שיהיו אבני מרה. יש את הוויטמינים, ויטמין E וויטמין C, ראו שיש חוסר של זה, אז זה גורם לאבנים של כיס מרה, ויטמין E וויטמין C. אז השמן, השמן זית, זה כמובן תרופה עממית מאוד פופולרית עד היום, ואפשר להשתמש בשמן זית בצורה מאוד פשוטה. קמים בבוקר, שמים כפית של שמן זית בחצי כוס של מים חמימים, ו חותכים חצי לימון, חצי לימון, סוחטים לתוך החצי כוס מים חמימים האלו ושותים את זה. זה דבר שהוא עוזר לכיס המרה, עוזר לתפקוד התקין של הגוף, וממש שוטף את הכבד ואת כיס המרה. אז החומרים הליפוטרפיים הנוספים הם גם המתיונין, מתיונין, גם ויטמין B12, ויטמין B12, מי שחסר לו ויטמין B12 חייב לקחת ויטמין B12. ישנם צמחים שהם טובים לכיס המרה, לכבד. הצמחים הם שנרי, שנרי שדיברנו עליו הרבה, לוקחים כמוסה 3 פעמים ביום, לפחות לחודש, למניעה, פעם בשנה, או שלוקחים את זה לטיפול, במשך 3 חודשים, לטיפול באבנים של כיס המרה. יש את הגדילן המצוי, הגדילן המצוי, זה דיברנו עליו הרבה פעמים גם, שהוא מגן על הכבד. יש בו חומר שחייב להיות שמה, שקוראים לו סלימרין. החומר סלימרין, שזה חומר הפעיל של הגדילן המצוי, חייב שיש שם באחוזים מסוימים, ולכן גדילן מצוי צריך לקנות בכמוסות בבתי טבע ובבתי מרקחת. עדיף שזה בכמוסות שיש שם את כל התהליך התקין, לראות כמה אחוזים של החומר סלימרין שיש שם. יש צמח שהוא, אני חושב, בין הכי מוכרים בכל אופן בתי הטבע, זה נמצא בכל בית טבע יותר, לפעמים בבתי מרקחת, זה צמח שהוא עובר לאבנים בכיס מרה, שזה עליה כנרס, קוראים לו צ'ינרה. צ'ינרה הוא בעצם צמח שהוא עוזר מאוד טוב לאבנים בכיס מרה, אפשר לקחת כמוסה 3 פעמים ביום. יש את התבלין של קורקום, זה תבלין שהוא נמצא בכל בית יהודי, כן? אפשר להשתמש בזה במאכלים, בקוסקוס וכדומה, להוסיף את זה כפית קורקום, וזה מאוד טוב לטיפול בכלל בכבד וכיס המרה. אנחנו אמרנו שאני אזכיר בקיצור לגבי הפטיטיס. יש דלקת כבד. הדלקת כבד, ההפטיטיס, יש הפטיטיס B, הפטיטיס C, ישנם אנשים שלא יודעים שיש טיפול לזה ברפואה טבעית. הפטיטיס זה דבר שהוא יכול גם לגרום למוות. אני ראיתי הרבה פעמים אנשים שלא עלינו, שהיו בטיפול ברפואה טבעית, שבאו אליי אחרי שנה, שנתיים, וניסינו לראות מאין בעצם הבעיה התחילה, ומאין התחילה הבעיה של ההפטיטיס להתפרץ ולגבור, ואפילו לגרום כמעט למוות, או אפילו אדם שהיה במשפחה שאני שמעתי, לא שלי, משפחה של מטופל, שהבנתי שזה היה בגלל זה, עוד מעט מה שאני אגיד לכם, וזה גרם למוות שלו. שעברו טיפול טבעי בהפטיטיס, אבל כשההפטיטיס היה ישן. כשיש את הווירוס שהוא ישן בכבד, יש זמן שהוא פורץ ויש זמן שהוא ישן. בזמן שהוא ישן בכבד לא נוגעים בכבד. מה הכוונה? לא לוקחים מהגדילן מצוי. מהגדילן מצוי אפשר לקחת, אבל לא לוקחים מהשן הרי, לא לוקחים מהקורקום. לא לוקחים מכל מה שאני אמרתי, השמן זית אפילו בבוקר, לא כדאי לקחת. לא כדאי לקחת את כל החומרים שם, את הלציטין ועוד חומרים שגורמים לשיפור של זרימה של הכבד, של התנועתיות בכבד. אסור לגרום לו להתעורר. הוא ישן עכשיו בכבד, תשאירו אותו שם, שישן שם טוב טוב. אסור לגרום לו לפרוץ. ואני פעם אחת, כמו שאמרתי, מישהו שהגיע וסיפר אפילו על מוות של קרוב משפחה, אני הבנתי, לא אמרתי לו כי זה לא היה לי נעים להגיד, אבל ממש המטפל שנתן לו את זה, אני יודע שהרבה מטפלים גם שומעים אותי כאן, והרבה מטפלים גם אחר כך מתקשרים אליי ושואלים אותי, או ששמעו דברים. אז בכל אופן, אני אומר לכם מפירוש, הפטיטיס C, B, לא נותנים דברים שמשפרים את תפקוד הכבד, לא עושים ניקוי של רעלים, לא עושים דיאטה על ידי שיפור של תפקוד של כבד והוצאת רעלים. בפטיטיס שהוא ישן, לא נוגעים. אלא מטפלים בו נקודתית. זאת אומרת, נותנים למשל אסטרגלוס. יש חומר שקוראים לו אסטרגלוס, יש צמח שקוראים לו אסטרגלוס, שהוא משפר את התפקוד של מערכת החיסון, והוא משפר את איזה חומר שנמצא בגוף שקוראים לו אינטרפרון. כל התרופות להפטיטיס C ו-B בעצם אינטרפרון שנותנים ברפואה הקונבנציונלית. אינטרפרון שנותנים ברפואה הקונבנציונלית הוא מזוקק ונותנים אותו יותר מדי חזק, ואז הוא גורם להרבה תופעות לוואי חמורות מאוד שאפילו אנשים לא רוצים לדעת בזה. ברפואה טבעית אפשר להשתמש באסטרגלוס, אסטרגלוס וויטמין C. אלו שני דברים שהם גורמים לשיפור מאוד גדול של האינטרפרון בצורה טבעית בגוף בלי שום תופעות לוואי. אבל אפשר להשתמש בזה כאשר יש כבר התפרצות של ההפטיטיס C או B. שהוא מתפרץ, חייבים להשתמש בגדילן המצוי. גדילן מצוי שאמרנו, שבחיל סלימרין שנמצא בכמוסות בלבד, גדילן מצוי לקחת 3 כמוסות ביום, זה ימנע מהפגיעה בכבד. כי יש פגיעה מאוד מסיבית בכבד בזמן שהפטיטיס הוא פורץ, ואפשר להגן עליו. ישנם הרבה דברים לעשות, ישנם הרבה טיפולים שאנחנו עושים בקליניקה להפטיטיס, וזה דבר שהוא מאוד מורכב, אבל הדברים העיקריים, אמרתי עכשיו, שזה לא להשתמש בדברים שגורמים להתפרצות הבעיה הזאת. אסור לגרום לזה. טוב, אנחנו כבר רחנו, ואנחנו כבר צריכים להגיע לשלב שהוא יותר אולי רוחני, נפשי. אז לפני כן אני אזכיר את הטלפונים. הטלפונים באולפן זה 5,000-666-02. 5,000-666, שבדקות הקרובות יהיה אפשר לשאול שאלות. עכשיו, אנחנו מדברים באמת על כבד. אנחנו הזכרנו שהכבד אחראי וגורם לבעיות כאלו של כעסים. כשיש כעס, כשיש מידות לא טובות, בעיקר הכעס, עצבנות, כיצד אנחנו מתמודדים עם כזה דבר? אנחנו יודעים, הרי הקדוש כותב דברים מאוד חמורים על הכעס. הוא כותב שאדם יכול בעצם כל החיים שלו, או בכל אופן הרבה זמן, לעבוד על מידות מסוימות, להתקדש, ללמוד תורה, ובסופו של דבר הוא יגיע למצב כזה שכעס יגרום לכל מיני גיהנום לשלוט בו, וזה דבר שהוא ממש שמר אחר, דבר שהוא לא טוב. אדם כעסן הוא אדם שפוגע בעצמו, פוגע בעצמו בצורה רוחנית וגם פיזית. כיצד אנחנו יכולים לשנות את זה? אנחנו צריכים לדעת שבכלל כן אפשר לשנות. אפשר לשנות הכל. אפשר לשנות הכל, וצריך רק התמודדויות יותר, לדעת שאנחנו צריכים להתמודד ולדעת שאפשר לשנות. אנחנו צריכים גם בכלל עבודת התבוננות. יש הרי ביהדות התבוננות זה הדבר שהוא הכי חשוב. ללא התבוננות אנחנו יכולים פתאום למצוא את עצמנו בדרך הלא נכונה וליפול מהכל, וממש לאבד את כל עולמנו במו עדנו, על ידי זה שלא עשינו בצורה אקטיבית לחפש כיצד להתבונן. איך אנחנו מתבוננים? אנחנו צריכים כמובן ללמוד גם ספרי מוסר, ספרי מחשבה, אבל עיקר העיקרים בהתבוננות זה לשבת עם עצמך ולחשוב מה קורה איתי, במה אני לא טוב ומה אני צריך להשתפר. ללא זה, זה דבר שמאוד בעייתי. למשל בברסלב, וגם אנחנו רואים לא רק בברסלב, אלא גם זה כתוב משנה ברורה, זה כתוב בהרבה מקומות, הרבה גדולי ישראל שעשו התבודדויות. התבודדויות האלו, שזמן לוקח אדם לוקח לעצמו זמן, שהוא מדבר עם הבורא וחושב מה קורה עם עצמו, זה דבר שהוא מקדם אותו. הוא שם לב מה קורה, במה אני נפלתי, במה אני צריך להתקדם. אז באמת, הרבה פעמים אנחנו צריכים לשים לב מה נקודות החולשה, מה מקומות החולשה שבהם אנחנו צריכים להתמודד. כן, אם ניקח למשל את הדוד קיטור, מה הסיבה שהקטר נוסע? יש לחץ. המקום שהלחץ הוא החלש ביותר, זה בבוכנות, בשסתומים, ואז יוצא הלחץ של הקיטור בבוכנות והשסתומים וגורם לקטר לנסוע. אבל אם באיזה מקום בפח, בברזל, יהיה חלודה או פגיעה, אז מה שיהיה, הוואקום הזה שנוצר בתוך כל הדוד קיטור הזה, הוא יהיה יותר חלש. תהיה התפרצות של מים חמים משם, מאזור החלש. ואז כל המערכת תתקלקל. כל המערכת משחררת את הלחץ במקום החלש ביותר, וככה זה גם אצל האדם. אדם מקומות התורפה שלו, אז הוא צריך לדעת אותם וצריך ללמוד אותם. גם באיזה מקום יכול להיות שאדם יהיה יותר מועד? דווקא בבית, ששם הוא יותר נמצא, הוא יותר כועס. או אדם שהוא דווקא בחוץ יותר כועס. יש שם אנשים שנמצאים במקום עבודה שהבוס הוא אדם תובני והוא גורם ללחץ, ואז הם מוצאים את כל דוד הכיתור הזה על הילדים. כי זה האזור שבו בעצם המקום החלש ביותר, המקום שבו הם יכולים להוציא את כל הלחץ הזה. ואנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו כבר יודעים את המקומות, את החולשה, כשאנחנו יודעים את המקומות שבהם אנחנו צריכים להתמודד ולהתקדם, צריך לדעת שאנחנו צריכים לפתח את הרצון כמה שיותר, בכדי שיהיה לנו את כוח הרצון גם לשפר. ועל ידי זה שאנחנו נלמד ספרי מוסר ומחשבה, ונדע כמה שהעמידה היא קשה, כמה שיש בעיה בדרך חיים שאנחנו פועלים בה, ככה תהיה לנו יותר רצון, יהיה לנו יותר רצון להשתפר ולשנות. וכותב לנו ספר החינוך שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. מה הכוונה? אחרי הפעולות, כמה שאדם הוא יותר פועל, כמה שאדם יעשה באופן עקבי, לא חד פעמי, פעם בשבוע אני מתמודד עם כעס. צריך לעשות את זה בכל יום ובכל שעה. ואחרי הפעולות נמשכים הלבבות, שוב ושוב 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 נופלים, ושוב מנסים, ושוב נופלים, שבע פעמים מפול צדיק וקם, ובסופו של דבר ינצח. אז תשמעו מה כותב ספר החינוך, מעניין, שהבאתי את זה פה. ספר החינוך כותב לבן שלו, ספר החינוך, הרי כתב את ספר החינוך לבן שלו. ותראו מה הוא כותב לו, במצווה ט"ז. הוא כותב לו שמה ככה, ואתה בני, בינה ושימה זאת, ואתה אוזנך ושמה, למדך להועיל בתורה במצוות. דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו וליבו, וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם, אם טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ויזכו בהתמדה בתורה ומצוות, ואפילו שלא לשם שמיים, מיד ינטה אל הטוב, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, וכוח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור, שימו לב דבר חזק, אפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ומצוות, אם יעסוק תמיד בדברים של דופי, כאילו בואו נאמר, תאמר דרך משל, שיחיחו המלך ומינהו באמנות רעה, באמת עם כל עסקו תמיד, כל היום, באותה אמנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת ליבו, להיות, שימו לב, רשע גמור. אדם שרוצה בטוב, רוצה להיות צדיק, והכריחו אותו, נתנו לו אמנות שהיא בעלת דופי, יכולה להביא אותו למצב כזה שיהיה רשע גמור. על כן אמרו חכמים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ופיכך ירבה להם תורה מצוות. רבותיי, כמה שיותר נלמד תורה, כמה שיותר נעשה מצוות, הדבר הזה גם יקדש אותנו רוחנית, וגם אחרי המעשים נמשכים הלבבות, הדבר הזה יקדש. ואדונים, אנחנו רואים אנשים, וראיתי גם הרבה אנשים שהם היו לפני שחזרו בתשובה, אנשים מאוד כעסנים, אי אפשר לזוז לידה, רק הם היו רואים איזה משהו שלא מסדר לפי הרצון שלהם, הם היו כועסים על כל העולם, והשם מאחם היו עושים. בסופו של דבר חזרו בתשובה, אפילו נמצאים בישיבה, אתם רואים אותם פתאום איזה עדינות, מכילה, ומתחילים ומנסים כיצד לעשות חסד, כיצד לקרב עוד יהודים לקדוש ברוך הוא. אז הדבר הזה רואים בפירוש ובחוש, שכמה שיותר עושים אחרי המעשים, משכים הלבבות. ובעזרת השם, שהדברים יהיו לתועלת, ואנחנו באמת נשמע עכשיו את השאלות שלכם לגבי דברים, לגבי יותר צד הרפואי, ונשמע וננסה לעזור. אני אזכיר לפניכם, ישנם הרבה אנשים, הרבה מאזינים וגם מטופלים שאולי שומעים אותנו כאן, שעוד לא יודעים שהעברנו את הטלפון, את מספר טלפון חדש, ובאמת מתקשרים לנו הטלפון הישן.
דוקטור אליהו, הרב אליהו, זה מה שנקרא, זה חברת אורט, לא?
כן, אורט.
07.
אז זהו, 077, זה המספר החדש, 077-70-100-63. 077-70-100-63. זה המספר החדש, אז המספר הישן כבר הוא לא פעיל, ואפשר להתקשר ישר מספר חדש. בעזרת השם, אז אפשר, אפשר עכשיו לשמוע את השאלות, ננסה לענות בעזרת השם.
כן, אנחנו נפרסם את הטלפונים ברשותך, 025-000-666-026-6. רק לפני שנעבור למאזינים, ברשותך רב אליהו, רצינו להודיע שמאזיני פה שלחה פקס, אבל באמת אני לא ידעתי שהדיו פה לא טוב, אז אנחנו מאוד מתנצלים, לא רואים ברור את השאלה שלך, מאזינה יקרה. אם את רוצה, אז תתקשר לכאן ואני אקח ממך את השאלות. יש פה עוד שאלות בתוך השידור, אבל קודם כל נעבור למאזינים שאיתנו בשידור. 025-566. בוקר טוב.
הלו.
כן, שלום.
בוקר טוב, הרב. רציתי לשאול, מה אפשר לקחת נגד לך בתוך הגרון? אני משתעלת וקשה לי להוציא את הלך.
יש דבר שיש בעצם צמחים שהם גורמים לזה שהליכה היא תהיה יותר נוזלית. ישנם דברים, חומרים צמחיים שגורמים לזה שהליכה היא יותר תצא החוצה בצורה יותר טובה. יש צמחים שגורמים לזה שהתפקוד גם של ה... של הריאות והברונכים יעבדו יותר טוב ויגרמו להוצאה של הליכה. כל צמח עושה, כל אחד בפני עצמו, פעולה אחת. ישנו צמח שהוא ממש הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בו בארץ שלנו, והוא נמצא הרבה, והצמח הזה יש בעצם את כל שלושת המרכיבים. הוא עושה את כל הדברים האלו, הוא גם גורם לזה שלא תהיה צמיגות של הליכה, והכל שיצא כמו שצריך מכל הבחינות, מכל הכיוונים. והדבר הזה, קוראים לצמח הזה בת קורנית.
כשמשתמשים, בת קורנית?
כן, כשמשתמשים בבת קורנית, צמח בת קורנית, זה רק בצמח שהוא גרוס, שקונים אותו בבית טבע, לוקחים מזה כף שלוש פעמים ביום, עושים מזה חליטה. כף שלוש פעמים, לעשות חליטה כמו תה, לשים, לחסות את זה בצלחת או משהו במשך 10 דקות עד שזה מתקרר, ולשתות. ולא בשם, זה דבר שהוא גם מאזינים ששמעו אותנו, גם מישהו, אני זוכר, עלה השידור ואמר שזה מאוד עזר לו, וזה דבר שהוא מאוד חזק, מאוד טוב, ואפשר להשתמש.
אבל פשוט בנוזל, זה משפיע על הקיבה. אפשר בכמוסות את הדבר הזה?
זה בסדר, אין שום בעיה עם הקיבה.
זה לא משפיע? וכמה זמן אפשר לקחת את זה?
אפשר לקחת את זה 3 חודשים בלי שום בעיה.
בסדר, תודה רבה לך.
כל טוב, ליטור.
תודה רבה למאזינה, ואיתנו עוד מאזינים. שלום.
כן, שלום.
הלו?
שלום.
שלום.
כן.
אני מחיפה.
כן.
ביקשתי לכבות את הרדיו, מאזין יקר, תכבה את הרדיו עד הסוף.
עוד פעם? כן.
זה בא באיחור גדול, אני מאוד מצטער. תכבה את הרדיו עד הסוף. שומעים עכשיו ברדיו את דוקטור אליהו לוי עוד מדבר את הדברי הפתיחה. הלו? מאזין? מאזין?
כן, כן, שומע.
יופי, עכשיו אתה יכול לשאול.
כן, תודה רבה. שלום, כבוד הרב.
כן, שלום.
שלום, שלום. אני, לצערי, שבוע שעבר היה לי אירוע מוחי, ובצד שמאל כביכול, בצד שמאל שלי קצת קשה.
כן.
רציתי לראות אם אפשר לקחת משהו טבעי או משהו תרופתי לזה.
שהיה אירוע מוחי.
כן.
אתה לוקח בטח גם דברים שהם מיקרופרין או משהו כזה?
לוקח משהו לדילול הדם.
כן, לדילול הדם.
ונגד סוכר.
ונגד מה?
סוכר גם.
נגד סוכר. טוב, יש בעצם, אתה לוקח כבר את ברפואה הקונבנציונלית דברים שבדרך כלל אפשר לתת אותם גם ברפואה הטבעית, כל מיני צמחים וחומרים שגורמים לזרימת הדם יותר טובה, אבל יש דבר שאנחנו צריכים לשמור על כלי הדם שיהיו חזקים. זאת אומרת, שלא תהיה התפרצות של כלי דם מסוים, או בעיניים, או במוח, או בכל מקום אחר. הדבר הזה שיכול לעזור, קוראים לזה פיבול בנואידים.
פיבול?
בנואידים. הם נמצאים, הם נמצאים בעיקר, למשל, בלבן של התפוז. פיבול בנואידים, הם נמצאים גם ביכול הפירות האדר בלבן שלהם, וגם אפשר להשיג את זה בכמוסות. בכמוסות אפשר לדעת שלוש כמוסות ביום. עכשיו פיבל ונואידים. עכשיו לגבי לגבי זה שהיה כבר אירוע מוחי, לגבי זה שהיה כבר אירוע מוחי, אפשר להחזיר את המצב אחורה מבחינת יש תאים שהם נפגעו.
כן.
אז יש תהליך שקוראים לו רגנרציה של תאים. זאת אומרת, תהליך של חזרה של תאים שיבצעו חדשים.
כן.
או לטפל בפגיעה. הדבר שיכול לטפל בזה זה דווקא חומר שלא מוכר כל כך בנושא הזה, אלא חומר שהוא יותר עוזר לדלקות בדרכי השתן חוזרות, אבל זה גם עוזר לדבר הזה. זה דבר שקוראים לו חמוציות. יש כמוסות של חמוציות. הכמוסות לוקחים כמוסה בוקר, כמוסה ערב. או שפשוט קונים חמוציות, אבל יש לך סוכרת, אז עדיף שלא, עדיף שזה יהיה בכמוסות. טוב, שיהיה בריאות, בעזרת השם.
אמן, תודה רבה.
תודה רבה לך, מאזין. כל טוב, תודה רבה לך. ואנחנו עוד עם מאזינים, שלום.
הלו.
כן, שלום.
הלו.
שלום.
שלום, בוקר טוב. אני רציתי לברר על דבר שמנקה רעלים, שגם אותו מפרסמים. עכשיו, הדוקטור אמר שיש דבר כזה שנקרא פגם בכבד, אבל אם בן אדם לא יודע שיש לו את זה, אז איך...
הפטיטיס.
כן, הוא לא יודע אם יש לו או לא.
אין הרבה עכשיו... אנשים הפטיטיס, אבל...
אז מותר לקחת שגבר... את המנקה רעלים?
כן, אפשר לקחת, כל אדם יכול לקחת, אבל אם יודעים שיש הפטיטיס, אז לא לקחת.
זה מומלץ, זה סופר תא.
הסופר תא הוא צמח שהוא מאוד, מאוד טוב, כן.
מומלץ.
כן, זה צמח שמגיע ממקסיקו, אני חושב אם אני זוכר טוב, וצמח שהוא טוב.
והוא מנקה רעלים.
הוא גם מנקה רעלים, כן.
תודה רבה.
כל טוב, ליטון. כן, שלום.
כן, תודה רבה למאזינה, ואנחנו עם מאזינים נוספים. שלום.
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 כן, שלום.
שלום. רציתי לשאול בקשר לכבד. פעם שהייתי קטנה היה לי צהבת, ואיך אני יכולה לדעת אם יש לי עדיין הפטיטיס אדום? לפי מה שאני יודעת שכן יש לי חולשה בכבד, כי התפקודי כבד שלי חלשים, לפי מה שאני רואה בבדיקות גם.
הרבה פעמים שיש חולשה בכבד, אז רופאים מיד שולחים לבדיקות של הפטיטיס, לראות אם יש הפטיטיס B או הפטיטיס C. זה שיש בעבר, בגיל קטנות, את הצהבת, את ההפטיטיס, זה לא ההפטיטיס שאנחנו מדברים עליו. ההפטיטיס הזה בדרך כלל זה הפטיטיס של, שקוראים להפטיטיס A. הפטיטיס A זה דלקת כבד, שהיא דלקת שאפילו ראוי וטוב שזה יגיע בגיל צעיר, והאדם עובר את זה, וזה עובר, וההפך, יש לו חיסון לדבר הזה לכל החיים. אבל יש את ההפטיטיס שהוא יותר בעייתי, שהוא כרוני, שזה הפטיטיס B או הפטיטיס C, וזה אפשר לבדוק בלי בעיה בבדיקות קונבנציונליות, בבדיקה של בדיקת דם. והרבה פעמים עושים את הבדיקה הזאת גם שיש חולשה בגוף וכדומה, אז אפשר לעשות גם את הבדיקה הזאת, זה יכול להראות. ויש בדרך כלל שיש בעיה כזאת של הפטיטיס או חולשה, או בכלל חולשה של כבד שלא קשור בכלל להפטיטיס, זה דבר שאפשר לעזור בלי בעיה, זה שיש דלקות מפרקים. דלקות מפרקים, כאבים במפרקים, כאבים בגוף, זה דבר שהרבה פעמים נובע מזה שהכבד הוא לא כל כך בסדר, צריך לחזק אותו. זה אנחנו הרבה פעמים רואים בגגל העין, נבחון שאנחנו עושים בקליניקה בגגל העין, רואים הרבה פעמים פשוט את הכבד שיש שם את האזור הזה שהוא בעייתי. רואים את זה בפירוש בעין, שיש שם בעיה כזאת. עכשיו, קודם כל הבדיקה הכי טובה לעשות, זו בדיקה הקונבנציונלית, לעשות בדיקת דם, אם יש או אין. חיזוק בכל אופן של הכבד, אפשר להשתמש בצמח שנרי, לקחת כמוסה שלוש פעמים ביום במשך חודש, שזה ינקה את הריאלים.
עוד בדיקה דם רגילה, אני חושב שהולכת לרופא ומבקש מהם בדיקה דם לגילוי הפטיטיס?
בדיוק.
אוקיי, בסדר. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לך, מאזינה יקרה. ואיתנו עוד מאזינים, שלום.
הלו.
כן, שלום.
שלום. רציתי לדעת, הרופא אמר לבעלי שיש לו תחילה של קטרקט בעיניים. האם חובה לעשות ניתוח, או שיש אפשרות למנוע את זה על ידי טיפול מסוים?
אם יש התחלה של קטרקט בעיניים, כן. התחלה זה הזמן שבו הכי טוב לטפל. בעצם, כשזה עוד לא מצב מתקדם, אז אנחנו עוצרים את זה, שזה לא יתקדם.
ויש אפשרות כזו?
כן, שזה לא יתקדם, כן. אבל להעביר אחורה, הרבה פעמים אנחנו רואים שזה לא קורה.
אז על ידי מה?
הדברים כבר אני אומר, מה לקחת, אבל יש בכל אופן לגבי הקטרקט, גם אחרי שעושים את הניתוח של הקטרקט, אז אפשר לקחת דברים שהם ימנעו את החזרה, כי אנחנו יודעים הרבה פעמים הקטרקט עושים ניתוח, ואז זה חוזר אחרי כמה זמן. עכשיו, מה צריך לקחת? ישנם כמה דברים שהם מאוד טובים. יש את האנטי-אוקסידנטים. אנטי-אוקסידנטים זה חומרים שהם אנטי-חמצוניים. הם עונים את החמצון של הגוף מכל מיני חמצון שגורם בגוף, והוא פוגע בגוף. עכשיו ראו על ידי בדיקות, על ידי בדיקות בעין, בדיקות קונבנציונליות ומחקריות, ראו שיש בעיה של האוקסידנטים, של החמצון באזור הזה. חמצון של האזור שם שבעין. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לקחת דברים שהם נעו מהחמצון שם. שהם גרמו לחומרים שמגבירים את האנטי-חמצונים באזור שם שלהם. מה הדברים שאפשר להשתמש? אפשר להשתמש בויטמין E.
כן.
400 יחידות ביום. ויטמין E, 400 יחידות ביום, זה נמצא בדרך כלל בכמוסה אחת. קוראים לזה 400 יחידות, לא מיליגרמים.
כן.
יש דבר נוסף שזה הויטמין C.
כן.
ויש דבר נוסף שהוא מאוד טוב שקוראים לו סלניום.
כן.
סלניום בפני עצמו הוא דבר שהוא מונע פגיעה שבכלל של פרזיטים בכלל בגוף, הוא חומר שבין הטובים בטבע שאפשר להשתמש הסלניום, והוא נמצא בשני אגוזי ברזיל ביום, אפשר להשתמש בזה, ויש את הסלניום.
אגוזי ברזיל, שניים ליום זה מספיק?
שניים ליום, כן, ויש גם ויטמיני, ויטמיני אפשר גם להשיג, מזרעים של לחמניות, של...
זרעי של חמניות?
כן, זרעי חמניות, זרעי לאט.
יש על הגב סלניום?
גם הצמח שאפשר להשתמש, הצמח הזה, הוא יעזור למנוע את הקטרקט, זה הג'ינקו בילובה. צמח ג'ינקו בילובה, כמוסה כן. ביום, זה צמח שהוא גם עוזר לביופלבנואידים שנמצאים. הביופלבנואידים הם עונים את השבירה של, של גם כלי דם בעין וכדומה, אבל גם עוזר מבחינת האנטי-אוקסידנטים שם. אז זה ג'ינקו בילובה, כמוסה אחת ביום.
ואפשר גם על ידי צמח של
ג'ינקו
בילובה? יש
צמח,
גם צמח.
זהו,
אפשרי?
לא, הג'ינקו בילובה צריך שזה יהיה בכמוסות. יש בכמוסות חומר שקוראים לו גליקולין. הגליקולין הוא בעצם חומר שאנחנו צריכים לדעת כמה אחוזים יש, כמה אחוזים מסוימים שהם גורמים לפעילות הנכונה בגוף, שבעצם אז עוזר. למשל, אם אני משתמש בנוזל, לפעמים מגיעים אליי מטופלים, אני רואה שאני צריך לטפל בהם על ידי פורמולת צמחים של נוזל, שאני משיג עם מעבדת צמחים. אז בנוזל, אז אני לא שם אף פעם ג'ינקו בילובה. מדוע? מפני שהג'ינקו בילובה, הוא צריך את החומר שלו, את הגליקולין, שיהיה מספיק חומר פעיל, ואי אפשר לדעת בלי שיבדקו את זה במעבדה, וזה עושים רק בכמוסות. לקחת כמוסה אחת ביום, בעזרת השם, שיהיה בריאות.
אמן, תודה. ועכשיו צריך גם הכשר לכל הדברים האלה?
באופן כללי, הרב ווזנר, הרב שמאי, ועוד רבנים גדולים בציבור החרדי,
okay.
כותבים שאין שום בעיה. מבחינת כשרות וויטמינים ומינרלים ועוד בכלל דברים טבעיים, לא צריך אפילו לבדוק אותם לפי דבריהם.
כן.
והסיבה היא מפני שאין טעם, החך לא נהנה.
נכון.
ואם זה לחיזוק או
לרפואה כמו זה למשל, אז אפשר לקחת את זה בלי שום...
ואין שום בעיה אפילו לא צריך לבדוק כשרות.
זה בלי שום הכשר אפשר גם לקחת אפילו?
הרב חוזניה, הרב שמיים ועוד רבנים גדולים.
סליחה, זה אז ממש אפשר לקנות את זה בלי שום הכשר אפילו?
בפירוש, כן.
ממש ככה. עכשיו עוד משהו קטן.
אם יש בהכשר, אז יקנות, אבל...
כן, אבל אם אין, אז מה משל לעשות?
אין שום בעיה.
עכשיו, לבת שלי יש ריריות בעיניים. יש איזה בעיה עם זה?
מה יש?
ריריות בעיניים.
כל הזמן היא מנקה את העין ויש לה רביעות קטנות כאלה בעיניים.
צריך לך לראות אם יש דלקת.
היא לקחה כל מיני.
אם יש עוד דלקת או שיש אלרגיות, צריך לבדוק את זה.
אולי אלרגיות לזה? טוב, תודה רבה כבוד הרב, שלום שלום.
טוב, תודה בשם, אני אזכיר את הטלפון, אנחנו שינינו את הטלפון ויש...
תודה רבה, תקול המצוות.
קצת בעיה עם הטלפון, שהטלפון הוא 077-70-100-63 077-70-100-63 וזהו, הטלפון הישן הוא כרגע לא פעיל, אפשר להתקשר לטלפון החדש.
כן, תודה רבה דוקטור אליהו לוי. יש לנו פה מתחת לשידור כמה שאלות, אז בוא שלא נשכח אותם, אנחנו נשאל. השאלה הראשונה, יש לאיזו אישה אחת תפקוד כבד לא תקין, ומה שידוע שהוא ב-280, שהיא ב-280, אבל מה שצריך להיות זה 56.
280?
כן.
280 זה הרבה. 280 זה דבר שהרבה פעמים לא רואים שבהמלצות כאלו של טלפוניות זה יכול לעזור. בטיפול שהוא טיפול טבעי שאנחנו עושים בקליניקה, אנחנו מורידים ממש...
כן, גם היא אמרה לי שגם היא עשתה ביופסיה על הכבד ואמרו לה שזה בסדר. אז איך היא נתן לשפר את תפקוד הכבד? כן. ככה היא שואלת מאזינה.
שוב, המספר הוא מאוד גבוה. ישנם חומרים שהרבה פעמים שאני לא מזכיר בשידור, שהם חומרים מאוד חזקים שאפשר להשיג אותם אז במעבדת צמחים שהם גם לא נמצאים בארץ, וזה כיצד שאנחנו עושים גם בקליניקה. ואני אזכיר את הדבר שהוא בעצם כן דבר שאפשר להשיג אותו בארץ, שמזה היא תיקח 3 כמוסות ביום לפחות, 3 כמוסות ביום כי צריך הרבה מינון, אבל 3 פעמים ביום זה יספיק. יכול להיות אחרי חודשיים שהיא תעשה שוב את הבדיקה. החומר הוא בעצם הצמח גדילן מצוי. גדילן מצוי, צריך לקחת מזה כמוסות, כמוסה 3 פעמים ביום, והגדילן מצוי הוא משפר את התפקוד של הכבד. תראו לכם רבותיי, יש כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה מחלות שרואים שאנשים סתם, פשוט סתם, סוחבים את זה כל החיים. כל החיים. שמונע מתפקוד הנכון של הגוף, ולא רק זה, זה גם פוגע גם בצד הרוחני, וגם אנחנו רואים הרבה פעמים שזה אפילו פוגע במהלך של הבית. התרגזויות על הילדים, וחוסר שקט, וממש דבר שהוא פוגע בכל איכות החיים. והרבה פעמים ממש כואב לראות איך שהדברים האלו הם כאלו פשוטים לפעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, שהדברים הם כל כך פשוטים לטיפול, וממש אפשר להעביר את הבעיה ושלא תהיה. ממש שלא תהיה. וזה דבר שצריך לדעת, שיש טיפולים שיכולים להעביר ברפואה טבעית דברים מאוד גדולים, ולכאורה שברפואה הקונבנציונלית אומרים שאין לזה טיפול, ויש לזה טיפול ברפואה הטבעית. בגלל זה כדאי לטפל בדברים האלו ולא להשאיר אותם.
כן, תודה רבה לתשובה, תודה רבה גם למאזינה ששאלה את השאלה הזאת. יש לנו עוד שאלה ברשותך, רב אליהו,
כן.
מה הסימפטומים של הקנדידה? איזה כדורים לקחת בשביל הקנדידה, משהו טבעי, מה שדיברת על זה שבוע שעבר כמדומני?
סימפטומים של קנדידה זה יכול להיות כן. הרבה דברים. זה יכול לגרום למצב כזה שיש, כל פעם שמתקלחים יכול להיות גירות בגוף. יכול להיות מצב כזה של לשון לבנה, שיש גרד בכל מיני מקומות מוסתרים, שיש כאבי בטן, שיש גזים, שיש חולשה, שיש עייפות, שיש תחושה מעין ריחוף, שיש תחושה של דיכאון. ישנם המון דברים בעצם שהקנדידה היא פטריה שנמצאת במעיים, והיא מתפשטת ופוגעת בכל חלקה טובה. היא פוגעת במערכת העצבים, ובאמת מעניין ששאלת דווקא את השאלה הזאת, שזאת שאלה למשל על הקנדידה, שזה דבר שפשוט להעלים אותה תוך 3 חודשים ומקסימום 6 חודשים, אבל בדרך כלל זה 3 חודשים. שהקנדידה נעלמת וכאילו לא הייתה, והדבר הזה הוא גורם לכל כך ירידה באיכות חיים, שזה באופן משמעותי ביותר, והרבה פעמים בכלל אנשים לא יודעים שיש להם את זה. ובאבחון למשל בגלגל העין, רואים מיד, הקנדידה איך שמסתכלים בעין עם תאורה, רואים אותה, אומרת לך שלום, אני נמצאת כאן. ופשוט נותנים טיפול לקנדידה נקודתית, וזה עובר, ועם זה חולפים כל הסימפטומים. למשל פעם אחת הגיע לאדם שהיה בן 65, ועל ידי אבחון ראיתי שיש לו קנדידה, ועל ידי תשאול גילינו שבעצם הקנדידה הייתה לו מגיל 3 שנים. בגיל 3 שנים יש לו קנדידה, שהוא לקח המון אנטיביוטיקה בגיל צעיר, אנטיביוטיקה גורמת להתפשטות של קנדידה, ועל ידי זה בעצם הוא כל החיים לא ידע בכלל איך מרגיש אדם שהוא בריא, ככה הוא חשב שכולם מרגישים. כי הוא בגיל 3 הרגיש את ההרגשות הללו. עד שבגיל 65 המצב יותר התגבר, ואז טיפלנו בזה, והוא פשוט הרגיש שהוא אפילו יותר טוב מגיל 18, בגלל שבגיל 18 הוא לא היה בריא. עכשיו כיצד מטפלים בזה? צריך קודם כל להימנע ממתוק. מתוק זה האוכל של הקנדידה. על ידי מתוק, הפטריה מקבלת את המזון שלה והיא מתפשטת. צריך להימנע ממתוק לגמרי. דבר נוסף, זה צריך לקחת גם פרוביוטיקה. פרוביוטיקה, יש לנו חיידקים טובים וחיידקים רעים במעיים ופטריות. כשפטריות הן משתפשטות, צריך שגם יהיה יותר גם חיידקים טובים במעיים שימנעו מההתפשטות שלהם. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו קונים פרוביוטיקה, לוקחים 2 כמוסות, בדרך כלל 2 כמוסות בבוקר על קיבה ריקה, והדבר הזה הוא כבר בפני עצמו, צריך לעשות את זה 3 חודשים עד שהפטריה תיעלם. יש כל מיני חומרים, זה בעיקר הדבר שאפשר להשתמש בו, והוא יכול להוריד בהרבה את הסימפטומים. לא, בעזרת השם, דרך אגב, הפטריה היא גורמת להוצאה של המון המון רעלים בגוף, וזה גורם לחולשה של הכבד. מפני שהפטריה כל מיני מוציאה רעלים, היא פוגעת בכבד. מפני זה יכול להיות הרבה פעמים שכבד שהוא נפגע, בכלל המקור הוא מקנדידה. עכשיו, כשלוקחים את הגדילה למצוי, גדילה למצוי הוא שומר על הכבד כמו כפפה. הרבה פעמים כשמטפלים בפטריה, הפטריה שולחת רעלים, ככה לפני שהיא נעלמת מן העולם, היא שולחת הרבה רעלים, ולכן צריך להגן על הכבד, וזה צמח שקוראים לו גדילה למצוי. אפשר אפילו לקחת כמוסה ביום מספיק, שזה יגן על הכבד, בעזרת השם, שיבריאות.
שרפואה שלמה לכולם. ויש לנו עוד שאלה ברשותך, הרב אליהו. נערה בת 14 וחצי שיש לה פצעי בגרות, מה ניתן לעשות?
כן, פצעי בגרות, יש הרבה פעמים שאצל נשים בעיקר אנחנו רואים שהשיח עברה מצוי זה צמח שהוא מאוד עוזר לפצעי בגרות, לאקנה. אז לוקחים את השיח עבר מצוי, כמוסה, אפשר להתחיל עם כמוסה במשך 3 ימים, אחרי זה לעלות ל2 כמוסות במשך 3 ימים, עד שמגיעים ל3 כמוסות, כמוסה 3 פעמים ביום, ואז להמשיך עם זה במשך 3 חודשים. הדבר הזה הוא גורם לאיזון גם של הבחינה הורמונלית, וגורם לזה שיהיה לאישה יותר את הפנים שיהיו יותר חלקות. אפשר להשתמש דבר נוסף לשמן זית, למרוח שמן זית על גבי הפצעים, ועל גבי על גבי השמן זית לשים שמן לימון, שמן אתרי של לימון. קונים שמן אתרי של לימון בבית טבע או בבית מרקחת, ופשוט משתמשים, שמים את זה על הפצעים, וזה אמור להעלים אותם, אבל זה לא רק את זה, אלא לשים את זה ולהשתמש בשיח הרבה מצוי. לגבי נשים אני מדבר, כי השאלה הייתה של אישה. עכשיו לגבי ניקוי הגוף, הרבה פעמים יש בעיה שיש הרבה רעלים בגוף, וזה מביא לידי זה שיהיה גם את הרעלים שגרמו לזה שיהיה את הפצעים פצעי
כן,
בגוף.
כן, דוקטור אליה, רוצה לתקן אותך, זה היה לגבי נערה, אמרתי לך בת 14 וחצי.
כן. ובדרך כלל לצנרים זה בעצם פצעי בגרות, כן. לשם הבגרות, שזה גיל 14 בערך. עכשיו זה אפשר לעשות ניקוי רעלים על ידי השן הרי, כמוסה 3 פעמים ביום.
כן,
בעזרת השם.
שיהיה רפואה שלמה. ויש לנו עוד שאלה אחרונה כאן בכתב. מזינה שואלת, 3 ילדים שיש להם חלבונים בשתן, וזה גורם תפקוד נמוך של הכליות. כן, אם יש משהו טבעי בשביל המצב שלא יידרדר.
כשיש חלבון בשתן, הרבה פעמים, קודם כל צריך לעשות בדיקה. קונבנציונלית מקיפה לגבי מדוע יש חלבונים בשתן. יש כל מיני מחלות גנטיות, מחלות אפילו נדירות או לא נדירות, שגורמות לזה שיהיה חלבון בשתן. אצל ילדים בעיקר, שאנחנו יודעים שבדרך כלל הם יותר בריאים, שיש חלבון בשתן, צריך לבדוק את זה ברפואה קונבנציונלית עד שמוצאים את הסיבה, לא להרפות. עכשיו, כשמוצאים את הסיבה, פשוט צריך לפעול בהתאם. הרבה פעמים אי אפשר להשתמש בדברים טבעיים, מפני שבדרך כלל חלבון בשתן אצל ילדים, זה, ועוד במיוחד שיש שני ילדים, זה מראה על בעיה שהיא גנטית, וזה בעיה שהיא תפקודית של הכליה עצמה, ולכן כשיש בעיה תפקודית גנטית, אז אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בדבר הזה. אבל לגבי זה שיהיו אבנים בכליות וכדומה, מפני שיש גם ספיגה לא נכונה של הפוספורוס או פוטסיום וכל מיני חומרים בכליות, שמפני שיש חלבונים בשתן, אז אפשר להשתמש בלימון, מיץ לימון. אבל זה לא צריך כל אדם להשתמש בזה, רק מי שרואים באמת בבדיקות הקונבנציונליות שיש בעיה כזאת של גם של המינרלים, מפני שיש בעיה של הכליות, ואז משתמשים פשוט במיץ לימון. יש שם חומר שקוראים לו ציטרט, ואז החומר הזה הוא מונע מהתבצרות האבנים. ובעזרת השם, שיהיה בריאות, שלא נדע צער.
כן, ואנחנו עם המאזינים האחרונים להיום. אז שלום, בוקר טוב.
שלום.
כן, שלום.
שמי מזל. השאלה שלי היא כזו, אתה בטח שומע אותי מקוררת, אני כבר שבוע במיטה, בעבר אני סובלת מסינוסים כרוניים, כל כמה שנים אני גם מתאשפזת לקבל דרך עירוי, כי רק זה עוזר לי, אנטיביוטיקה דרך עירוי. שאלתי, איך אפשר לטפל טבעי וגם למנוע את זה? מציינות, יש לי נזלת גם ירוקה מלווה עם זה.
כן, לגבי כזה דבר שיש נזלת ירוקה, שיש סינוזיטיס חוזר, דברים כאלו, תדעו רבותיי, מאזינים יקרים, אני הרבה פעמים מנסה לעזור לכם פה דרך הטלפון, אבל יש דברים שהם כרוניים, שהם מאוד קשים, שגם מרגישים כאבים מאוד עצומים בראש, זה כאבים עצומים שפוגעים אחד בתפקוד יום יומי, וזה שוב חוזר וחוזר, והדבר הזה הרבה פעמים צריך לראות מה קורה עם התזונה, צריך לתת, לעשות את האבחון הנכון, צריך לתת צמחים שהם חזקים. אבל בכל אופן אני אנסה לעזור גם בטלפון, ויש חומר שהוא טוב לדברים האלו גם לגבי הדלקת, אבל זה בזמן שיש.
כן.
את הסינוזיטיס. כן. זה הצמח שהוא חותם זהב.
איך?
חותם זהב.
חותם זהב?
כן, חותם זהב, לוקחים מזה כפית 3 פעמים ביום, אפילו 5 פעמים ביום, בזמן שיש את הדלקת או את הכאב בראש.
איפה אפשר לרכוש את זה?
האמת שזה קשה קצת למצוא אותו. יש אותו יותר בבתי מרקחת שמוכרים טנקטורות. שמוכרים טנקטורות של צמחים.
כן.
עכשיו זה הדבר שאפשר להשתמש לגבי הזמן שיש את הבעיה. אבל למנוע את הבעיה, דבר שאני מאמין שבמקרה שלך יש פחות סיכוי שזה יקרה עם הדבר הזה, אבל דבר שאני יכול להמליץ בטלפון, הרבה אנשים זה כן יכול לעזור, זה ויטמין C. ויטמין C כמוסה 3 פעמים ביום של 1,000 מיליגרם ויטמין C בכמוסה, 3 פעמים ביום. דבר הזה, לקחת אותו כל החורף או כל הזמן שיש את הבעיה הזאת, וזה דבר שהוא... יש הרבה פעמים שיש אלרגיה, אלרגיה עונתית, אלרגיה לקרדית הבית, ועוד אלרגיות מסוימות. יש תאי מסט, קוראים להם, תאי מסט בגוף, שמשחררים היסטמין. ההיסטמין הזה שמשוחרר מהתאי מסט, זה חומר שהוא בעצם גורם לכל התופעות של האלרגיה. כל התופעות שבעצם של נזלת והתעקות בכל מיני אזורים, נזלת מימית יותר, נזלת גם שנהיית, נהפכת למוגלטית עם הזמן אחרי שזה נתקע שם בסינוסים. והדבר הזה צריך לטפל בעצם באלרגיה. עכשיו, ויטמין C, גם מהצד שהוא מטפל באלרגיה, וגם מהצד שהוא בכלל מחזק את מערכת החיסון. ואז הוא יגביר את מערכת החיסון, ובעזרת השם, שלא יהיה עוד את ה...
כרגע אני עם טיפול אנטיביוטיקה. יש משהו בשילוב, כי זה כבר שבוע ימים, ולא כל כך חולף, ו... אז הם רוצים להשפז אותי, ואני נמנעת משפוזים בגלל כל מה ששמענו חדשות עם החיידקים.
תראה, אני אמרתי, אני הקדמתי ואמרתי עוד לפני כן, כי אני מכיר את המסע הזה, והרבה פעמים שאני המלצתי, ודברים שאני אמרתי ברדיו לדבר הזה, זה במקרים כאלו, כמו שאת מתארת, שזה לא היה מספיק. מפני שזה, כמו שאת אומרת, לוקחת אנטיביוטיקה וזה לא עוזר. מפני שאנטיביוטיקה כבר החיידקים כבר התרגלו כבר לאנטיביוטיקה, וכבר הגוף שלך כבר התרגל לטיפולים האלו, הוא צריך לחזק את הכל מבפנים. בגלל זה אני אמרתי שהטיפול הזה בדרך כלל במקרים שהם קשים כאלה, זה דבר שצריך לבוא לקליניקה ולעבור טיפול שהוא מסיבי וחזק. אבל אפשר להשתמש בחותם זהב ביחד עם האנטיביוטיקה, עם החותם זהב, פשוט לקנות את זה ולקחת את זה עכשיו, וכמובן עם אנטיביוטיקה לקחת גם את הפרוביוטיקה. אף פעם לא לוקחים אנטיביוטיקה בלי פרוביוטיקה.
מה זה?
פרוביוטיקה זה אצידופולוס וכדומה, שזה החיידקים הטובים של המעיים, שלא תהיה קנדידה. כשלוקחים הרבה אנטיביוטיקה, רואים שפתאום מרגישים אחרי זה חלשים ולא חוזרים לעצמנו, בגלל שיש פגיעה במערכת העיכול, ויש התפשטות של קנדידה, וצריך לקחת את הפרוביוטיקה.
יש לך מאכלים מסוימים שרק אתה יכול לתת לי ככה שאני אוכל עד סוף שבוע כדי ש...
שוב, לא הבנתי.
יקום מהמיטה לדעת איזה תזונה לאכול שמתאימה לסינוסים?
התזונה שבכלל שמתאימה למצב כזה של חיזוק הגוף זה לאכול הרבה מרקים שגורם לחימום הגוף, והגוף לא צריך להתמודד עם הקור של החורף היום, ואז הוא יכול להתחזק ולהתמודד יותר טוב עם הדברים הפנימיים, ולא להתמודד מבית ומחוץ, אלא רק מבית, ואז להתחזק כנגד גורמים פנימיים. אבל בעיקרון ויטמין C ואת החותם זהב ושניהם תקחי, וזה בעזרת השם, מקווה שזה יעזור.
יש השפעה למוצרי חלב?
מוצרי חלב יכול להיות שיש גם השפעה של זה, כן. זה דבר שהוא, שכן את יכולה לעשות, להימנע מחלב, כן.
היא
מנה מחלב בזמן הזה.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום. ואנחנו עם מאזינה האחרונה, שלום. טוב. כן, ואנחנו עם דברי סיכום, דוקטור אליהו לוי. אנחנו כבר הגענו לסיום התוכנית, סיומיה של התוכנית.
כן, אז אנחנו באמת דיברנו על הבעיות של הכבד, ודיברנו גם על הצד של הכעסים. הבעיות של הכבד, כמו שאמרנו, אין כמעט טיפול שלא מתמודדים גם עם הכבד, מפני שהכבד הוא גורם להרבה בעיות כשהוא לא תקין כמו שצריך. ושוב אני אזכיר את הטלפונים, אנחנו החלפנו את הטלפון, הטלפון הוא טלפון שהוא שונה מכרגיל. הטלפון שלנו היום הוא 077-70-100-63 כן, 70-100-63. הטלפון הזה אנחנו יותר עונים, יש מענה אנושי בשעות בין 9 בבוקר
ל-12:30 בצהריים.
נכון, בין 12:00 ל-12:30 בצהריים. ויש את הפלאפון שהוא פחות זמין, שזה 0547-830-787 0547-830-787. בעזרת השם, אני מקווה שנהיה לתועלת. ישנם, כמו שאמרתי, המון דברים שאנשים מתמודדים איתם סתם במשך כל החיים, של כל כך הרבה מחלות שיש, שברפואה הטבעית כן יש את הפתרון הזה, אפילו שברפואה הקונבנציונלית אין, או אפילו אין כיוון אפילו לטפל בזה. ובעזרת השם, שנהיה לעזר ושנהיה לתועלת, ושתספרו לנו דברים טובים. בעזרת השם.